דיברנו עד עכשיו על המשמעות של הציווי. דיברתי על המשמעות של הציווי, אמרתי שיש הבדל בין פסוקי ציווי לפסוקי חיווי, פסוקי החיווי הם תיאורים של עובדות, למשל כל המעשים שמתוארים במקרא, ופסוקי ציווי זה פסוקים שאומרים לנו דברים לעשות או לא לעשות. היינו בשורש השמיני את היחס בין העשה והלא תעשה, את הגג המשותף שיש לשניהם. אחרי זה עברתי לדבר קצת על עשיית המצוות מתוך הציווי. והטענה הייתה שבעצם מצווה צריכה להיעשות מתוך קבלת עול או מחויבות למצווה או לציוויים. זה בעצם המשמעות של המצוות. ראינו את זה ברמב"ם בהלכות עבודה זרה, שהוא אומר שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. והטענה והאלטרנטיבה היא שצריך לעבוד עבודה זרה מתוך קבלה של האליל, קבלה שלו באלוה. זאת אומרת, ברגע שהוא האלוה שלי, וזאת הסיבה שאני עובד אותו, זאת עבודה זרה. אם אני עובד אותו כי אני ירא ממנו, אוהב ממנו, זאת לא עבודה זרה. דיברתי על ההבדל במצוות אהבה ומצוות יראה, לבין עבודת השם מאהבה או מיראה. מצוות אהבה ויראה זה שתי מצוות, אבל עבודת השם לא צריכה להיעשות מאהבה או מיראה, אלא מתוך קבלה באלוה. חוץ מזה יכולה להיות גם אהבה ויראה, רצוי אפילו שתהיה גם אהבה ויראה, אבל זה חייב להיות שהקבלה באלוה היא תנאי מספיק כדי לקיים את המצוות. כל מה שיש מעבר לזה לא הכרחי. דיברתי קצת על התפילה, מצוות אנשים מלומדה, ראינו כל מיני השלכות של התפיסות האלה, ואפשר אולי לראות את המשמעות של הדברים, כשהזכרתי את הרמב״ם הזה, הרמב״ם בתחילת הלכות, כן, ראיתי, הזכרתי את זה, בתחילת פרק י' הלכות תשובה, שהרמב״ם שם מדבר על לעשות את האמת מפני שהוא אמת, ולזה הוא קורא עבודה מאהבה. כשהוא מדבר על אהבת השם, זה החלק הרגשי או חווייתי או מה שלא יהיה. כשהוא מדבר על עבודה מאהבה, לא על אהבת השם, אלא עבודה מאהבה, הוא מדבר על לעשות את האמת מפני שהוא אמת. שזה אמירה אחרת מאשר האהבה הרגשית, גם זה נקרא אצלו אהבה, יש מקומות שזאת המשמעות, ויש מקומות שזאת המשמעות, זה מתחלף. אולי נקודה נוספת שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה, זה יש מדרש ידוע שהקדוש ברוך הוא מחזר על האומות ושואל אותם אם רוצים לקבל את התורה, ואז הם אומרים מה כתוב בה, הוא אומר להם מה כתוב בה, אז הם אומרים לא מקבלים, ואז הקדוש ברוך הוא מגיע לעם ישראל, הבדיחה אומרת, אם זה בחינם תן לנו שניים, אבל המדרש אומר
לא
שואל אותו מה כתוב בה, אלא אומר נעשה ונשמע. לא מתנה את זה בבדיקה של מה שכתוב בתורה. מה בעצם ההבדל בין הגישה של ישראל במדרש הזה, לבין הגישה של אומות העולם? כמובן לא תיאור של אירוע היסטורי, זה רק מדרש שבא לחדד נקודה. מה הנקודה שהוא בא לחדד? נדמה לי שהוא בא לחדד בדיוק את הנקודה הזאת. הרי הגמרא בשבת, בדף פ"ח, מספרת על אותו מין שראה את רבא, שתוך כדי שהוא מתעסק או מתעמק בלימוד, אז הוא פצע את הידיים שלו, כן, הוציא דם מהידיים שלו, אז הוא אומר לו, עם הפזיזה, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו. כן, אתם עם פזיז שהקדמתם את הפה שלכם לאוזן שלכם. מתכוון לאותו מדרש שהבאתי קודם, במקום לשמוע קודם כל מה כתוב בתורה, ואז להודיע נעשה ונשמע, אתם אשר קופצים ומכריזים נעשה ונשמע, מקדימים את הפה לאוזן, לפני שאתם מקשיבים ואומרים, כתוב שם, אתה כבר אומר נעשה ונשמע. מה בעצם ההבדל בין שני הפגישות האלה? לכאורה, אותו מין צודק, למה, מה לא בסדר במה שהוא אומר, או במה שהאומות עשו שם מול מה שעושים ישראל. והתשובה היא מאוד פשוטה, האומות רצו לקבל את התורה מתוך הזדהות עם התכנים שלה. זוכרים את הרמב״ם בפרק ה-68 פרקים, גם אותו הזכרתי. הם רצו לקבל את התורה מתוך, אם נראה להם ראוי, עוד פעם, לא במובן של האינטרסים, גם במובן הערכי, אבל הם רוצים לא לגנוב או לא לרצוח או לכבד הורים, כי כך נראה להם ראוי לנהוג. זה מה שכותב הרמב״ם, שמי שעושה מצוות מתוך הכרעי הדעת, אז אולי מחכמי אומות, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. הדברים האלה הם לא מצווה, הם יכול להיות יותר מעשה טוב. מצווה צריכה לעשות לא כי אני מזדהה עם התוכן שלה, כי היא מועילה, כי היא מוסרית, או, לא, כל זה לא רלוונטי. מצווה צריכה לעשות בגלל הציווי, המחויבות לציווי. זה הביטוי של הקבלה, קבלה באלוה. ולכן אותם עמים שהקדוש ברוך הוא מחזר עליהם ושואל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה, והם רוצים לדעת מה כתוב בה, עוד לפני שהוא אומר להם מה כתוב בה והם אומרים לא מתאים, עצם הגישה הזאת היא גישה בעייתית. כי הם רצו לבחון את התורה או לקבל את התורה רק אחרי שהם בוחנים, האם זה באמת מתיישב על דיבה. ועם ישראל אומר נעשה ונשמע, לכאורה זה טיפשי, למה אתה לא בודק מה שאתה מקבל, אתה חותם על חוזה בלנקו, ולא בודק על מה, אתה, על מה חתמת? התשובה היא שלא. והסיבה לזה היא שבחוזה רגיל אני בודק על מה אני חותם, בגלל שאני מעוניין בשירות מסוים ונותן תמורה. אז אני בודק מה השירות שאני מקבל ומה התמורה שאני נותן כנגד השירות. אבל כאן אני מחויב לקדוש ברוך הוא לא בגלל איזשהו חוזה הדדי, הוא ייתן לי ואני אתן לו, אלא בגלל שהוא ציווה. אז מה זה משנה מה הוא ציווה? מה זה משנה אם אני מזדהה עם התוכן של מה שהוא ציווה או לא מזדהה? מה זה משנה? למה אני צריך לבדוק את התכנים ולראות אם אני מזדהה איתם? לא מזדהה איתם. אז מה? אני מקיים את זה לא כי אני מזדהה, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זה המושג של קבלה באלוה. יכול להיות שהמדרש הזה, אגב, זה המקור של הרמב״ם. כי הנושא כלים האחרונים תוהים מאיפה הרמב״ם מוציא את הרעיון הזה שמי שעושה מצוות מתוך הכרעי הדעת, אז הוא לא מחסידי אומות העולם. אני חושב שהוא הוציא את זה מכאן. שהאומות רצו לבדוק, במדרש אגדה אמנם, אבל המדרש הזה משקף משהו כמשיח לפי תורו, משקף איזשהו עיקרון הלכתי, שאומר שאם אתה מקיים מצוות מתוך הזדהות, זה לא מצווה. זה לא שאסור להזדהות, דיברתי על זה בשיעור הקודם. להפך, טוב מאוד שנזדהה. אבל הקיום לא צריך להיות מתוך ההזדהות. משהו אחר, לא שאסור שתהיה הזדהות. אלא שהסיבה למה אני מקיים, צריכה להיות כי הקדוש ברוך הוא ציווה. ולא בגלל שאני מזדהה, בגלל שזה ראוי, בגלל שזה מוסרי, או כל סיבה אחרת. וזה עוד פעם אותו שיקוף של אותו רעיון של מעמדו המכונן של הציווי. לעשות מצווה פירושו להיות מחויב לציווי. זה נקרא לעשות מצווה. יש... אחרי שהגדרתי טוב את המושג מצווה, אני מזכיר לכם בשיעור הראשון, שהנגדתי בין פסוקי הציווי לפסוקי החיווי, אני חושב שהבאתי שם, בשיעור הראשון, אני לא בטוח, אני לא זוכר כבר, את רש"י הראשון על התורה. רש"י הראשון על התורה, שהוא אמר רבי יצחק, כן, למה לא התחילה התורה בחודש הזה לכם ראש חודשים, בפרשת בו. אז הוא שואל, למה צריך עוד חומש ורבע לפני שמתחילים לעבוד? ואז הוא עונה שכוח מעשה ויגיד לעמו והתשובות הידועות. אבל מה שמעניין פה זאת השאלה. למה שהתורה כן תתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים? על מה מבוססת השאלה הזאת? בפשטות השאלה הזאת מבוססת על זה שתורה במהותה זה ציווי. זאת אומרת, החלק העיקרי בתורה, המטרה של התורה זה החלק של הציווי. ומה שרבי יצחק שואל, זה למה צריך את החלקים האחרים, את פסוקי החיווי, את הסיפורים, את התיאורים, את הדברים האחרים, שהם לא חלק מן הציווי או חלק מן ההלכה. למה צריך אותם? אגב, גם התשובה שלו, תשובה די מפוקפקת. זאת אומרת, מין תשובה כזאת שאומרת, אוקיי, אני צריך את זה כדי שאם הגויים יתקפו, אז אני אוכל לענות להם. נראה שגם למסקנתו, ההיררכיה הראשונית שעליה הוא בנה את השאלה, נותרת בעינה. שעיקר התורה זה באמת ההלכה, הדברים האחרים באים לפתור בעיות. אבל התורה שניתנה לנו בעצם במהותה, זה ההלכה, התורה מלשון הוראה, מלשון הוראה הלכתית. ובהקשר הזה, אני רוצה לדבר, לראות קטעים מסוימים של נפש החיים. חיים וולוז'ינר היה תלמידו של הגר"א, הקים את ישיבת וולוז'ין, הם הישיבות. היו ישיבות גם קודם, אבל הישיבה במובנה המודרני התחילה בוולוז'ין. זו ישיבה שהיא לא מקומית לאנשי המקום, אלא ישיבה שטל תלפיות, מה שנקרא, כן? שכל הפיות פונים אליו. זאת אומרת, מקום שאליו מגיעים מהרבה מאוד מקומות כי רוצים ללמוד שם. ישיבות בדרך כלל באו לתת פתרון לאנשים. ישיבות מקומיות. אשר היה רב באיזשהו מקום, והוא רצה ללמד את התלמידים באותו מקום, הקימו לו ישיבה. אז הוא יכול לפתור את הבעיות החינוכיות או התורניות של אותו מקום. ישיבת וולוז'ין לא קמה כדי לפתור את הבעיות של וולוז'ין. קמה כדי לפתור את הבעיות של עם ישראל. זאת אומרת, בעצם האנשים שמגיעים לוולוז'ין, כדי שהם רוצים אותה, לא כי היא רוצה אותם. זה ישיבה מסוג שונה לחלוטין. וזה, במובן הזה וולוז'ין באמת הייתה עם הישיבות. זה המובן המודרני של ישיבה. ככה היום נתפסות ישיבות. בכל אופן, אז רב חיים היה תלמיד של הגר"א, כתלמידו של הגר"א היה גם כמובן מראשי המתנגדים לחסידות, וספרו נפש החיים, במידה רבה, בעצם זה ספר התפלמסות מול החסידות. עד כדי כך שזה, זאת אומרת, ולמרות זאת מאוד מפתיע, עד כמה יש דמיון בין מה שיש בספר הזה לבין למשל ספר התניא, שעומד ככה בצד השני של המתרס. כמה וכמה סוגיות שמה דומות בדמיון מפתיע ממש, בין נפש החיים לבין ספר התניא. גם במובן שאני אדבר עליו כאן, אפשר למצוא בספר התניא ביטויים דומים. בתחילת פרק שני, רב חיים מתמודד עם התפיסה החסידית שרואה את הלימוד כאמצעי ולא כמטרה. רגע, מה עשיתי פה? אתם רואים עכשיו את הקובץ ששיתפתי?
כן, רואים.
רואים.
אוקיי, אז פה תראו את זה. עניין עסק התורה לשמה. מה זה נקרא ללמוד תורה לשמה? האמת הברור, כי לשמה אין פירושו דבקות. כמו שסוברים אתה רוב העולם. רוב האנשים שסביבו חשבו שללמוד תורה לשמה, כבר ללמוד תורה בשביל דבקות בקדוש ברוך הוא. שהרי אמרו רבותינו זל במדרש, שביקש דוד המלך עליו השלום, מלפניו יתברך, מלפני הקדוש ברוך הוא, שהעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך, כאילו היה עוסק בנגעים ואוהלות. הרי שהעסק בהלכות השץ, בעיון ובגילה, הוא עניין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהילים. ואם נאמר שלשמה פירושו דבקות דווקא, ורק בזה תלוי כל עיקר עניין עסק התורה, הלא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום. זאת אומרת, נפש החיים, אם הלימוד כמו התפיסה החסידית, כן, הלימוד הוא בעצם אמצעי כדי לעורר חוויה של דבקות בקדוש ברוך הוא. לעורר את החוויה הדתית, כן, את התחושה הרליגיוזית. אם זה היה כך, אז תהילים היה פסגת הלימוד. אין לך חוויה דבקות בקדוש ברוך הוא יותר מאשר לימוד תהילים. אתה למד דיני שקרנים ומיגויים וגנבים וטומאה וכל מיני דברים כאלה, זה לא מעורר בך חוויות גדולות של דבקות. בתהילים, כן. אז אם באמת מטרת הלימוד הייתה הדבקות, אז הייתי מצפה שתהילים יהיה פסגת הלימוד. והלימוד ההלכתי, הטכני, היבש, יהיה אולי בשוליים. ומה שרואים במדרש זה בדיוק הפוך. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, שגם מי שעוסק בתהילים, יחשב כאילו היה עוסק בנגעים ואוהלות, זאת אומרת בהלכה. זאת אומרת שהעיסוק בהלכה הוא העיקר, ודוד המלך מבקש שגם תהילים יחשב, אוקיי? יש לו יש פה הערה מעניינת, אני רואה שלא הבאתי את זה כאן. בהמשך הקטע הזה, אז הוא גם כותב, הנפש החיים, שחוץ מזה גם לא מוזכר מה הקדוש ברוך הוא ענה לדוד המלך. פלפול ליטאי חביב. זאת אומרת, דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שתהילים יחשב כמו עיסוק בהלכה. אז רואים שלפחות נקודת המוצא היא שההלכה זה העיקר ותהילים זה סוג ב'. אומר רב חיים ולוז'ינר, כן, אבל יכול להיות שאחרי שדוד המלך ביקש, אז הקדוש ברוך הוא נענה, ועכשיו כבר תהילים זה גם ברמה של העיסוק ההלכתי. הוא אומר, לא, כי במדרש לא כתוב שהקדוש ברוך הוא נענה בחיוב, כתוב שדוד ביקש, זה מה שכתוב. לא יודע מה הקדוש ברוך הוא ענה לו. טוב, זה חפ מעניין, מה שנקרא. אבל לענייננו, מה שהוא רוצה בעצם לומר, זה לתת בפולמוס נגד החסידות, שהלימוד הוא לא אמצעי ליצור חוויית דבקות, הלימוד הוא ערך לעצמו. אגב, באותו מקום הוא מביא, ראיתי את זה פה למעלה יותר, יש שם, הגמרא בנדרים אומרת, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, עשה דברים לשם פועלם, ודבר בהם לשמם. אז על זה אומר הראש, בפירוש שלו על הדף, יש לו בנדרים הרי יש פירוש של הראש על הדף, אז אומר הראש, עשה דברים לשם פועלם, לשמו של הקדוש ברוך הוא, שפעל הכל למענהו, ודבר בהם לשמם, כוונה כל דיבורך ומסעך בדברי תורה, יהיה לשם התורה. הראש שם לב פה, שיש פסוק שאומר, עשה דברים לשם פועלם, ודבר בהם לשמם. לשם פועלם הכוונה מי שפעל אותם, לשם הקדוש ברוך הוא. עשה דברים זה מצוות. את המצוות צריך לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא, לשם הקדוש ברוך הוא. ודבר בהם, הכוונה ללמוד תורה, ללמוד את המצוות, לשמם. לא לשם פועלם, לשמם. שואל הראש, מה ההבדל? מה זה לשם פועלם ולשמם? אז הוא אומר, זה לא מנוסח כך סתם. זה מנוסח כאן כדי ללמד אותנו שמצוות עושים לשמו של הקדוש ברוך הוא. תורה לומדים בשביל התורה, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. התורה היא מטרה לעצמה. היא לא אמצעי למשהו אחר, כמו שהוא כותב פה. זה לא אמצעי כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. התורה היא בעצמה, היא מטרה עצמית, היא לא אמצעי, היא לא ערך אינסטרומנטלי. עכשיו, בפרק ג', זה מה שהוא אומר שם, עכשיו אני קורא את הקטע הזה מפרק ג', אבל האמת, כי עניין לשמה פירוש לשם התורה, כמו שראינו קודם בראש. אבל על הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצוות והלכותיהן, אמר ודבר בהן, רוצה לומר הדיבור בענייני המצוות והלכותיהן, יהיה לשמן, פירוש לשם הדברי תורה. היינו לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, שהוא מאמר התורה הקדושה עצמה שבחוץ תרונה. שיש לאל ידע להנחיל וליתן שכר טוב לכל ההוגה ועוסק בה, מחמת אהבתה עצמה ממש. היינו להוסיף בלקח ופלפול. חוזר עוד פעם על אותו עניין, שלימוד תורה שונה מקיום מצוות, לימוד תורה הוא מטרה לעצמו. הוא לא אמצעי למשהו שמחוץ לו. עכשיו, הוא ממשיך, הוא אומר ככה, ויכוון להידבק בלימודו בו בתורה בקדוש ברוך הוא, היינו להידבק בכל כוחותיו לדבר השם, זו הלכה. ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, כי הוא יתברך הוא רצונו חד, כמו שכתוב בזוהר. וכל דין והלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך, שכן גזרה רצונו שיהיה כך הדין, כאשר הוא פסול, תמה וטהור, אסור ומותר, חייב וזכאי. פה הוא אומר ככה, פה הוא מציג את האלטרנטיבה. ואת החסידים טוענים ש... הלימוד הוא אמצעי בתור חוויית דבקות. רב חיים וולוז'ינר טוען שהלימוד הוא מטרה לעצמה, זה ראינו קודם. בקטע הזה אומר יותר מזה, הלימוד עצמו הוא לא אמצעי לדבקות, הוא הדבקות. החסידים תופסים שהדבקות זה איזשהו סוג של חוויה. ואז הם אומרים, אז הלימוד הוא רק אמצעי כדי לייצר את החוויה, אבל אז תהילים היה צריך להיות פסגת הלימוד. לכן אומר רב חיים וולוז'ינר, הלימוד הוא לא אמצעי כדי לייצר חוויית דבקות, הלימוד הוא בעצמו מצב של דבקות. מה זאת אומרת? אגב, זה כתוב גם בספר התניא, ממש כמעט באותה מילים. מה זאת אומרת? בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא ורצונו אחד. הם אחד, דבר אחד. את הקדוש ברוך הוא והרצון שלו הם דבר אחד. לא כמו אנשים שנגיד שהם ורצונם זה שני דברים. את הקדוש ברוך הוא זה אותו אובייקט ממש. אז אם אני לומד את רצונו, כל דין וההלכה מתורה הקדושה, הוא רצונו יתברך. כך אומר הנפש החיים. אז שאני לומד איזשהו דין, בעצם אני מבליע בתוכי איזשהו סוג של רצון של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהוא ורצונו חד, זה בעצם מצב שאני דבוק בו, כי רצונו נמצא בתוכי, בשכלי, אני עוסק בו, אני לומד אותו, אני מבין אותו, ואז זה בעצם זה אומר שאני מחובר לקדוש ברוך הוא, אבל לא מחובר במובן החווייתי, כמו שהחסידים טוענים, כן, חוויה רליגיוזית, אלא אני מחובר מטאפיזית, זאת אומרת, כשאני עוסק בתורה, פירוש הדבר שאני והקדוש ברוך הוא, דבר אחד, אנחנו מחוברים, למרות שאין לי שום חוויה, אני יכול לעסוק בגנבים ובתומה וטהרה ובדם ובמיגויים ובכל דברים כאלה שבכלל לא חושב על הקדוש ברוך הוא ולא כלום, גם לא צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא, אומר רב חיים וולוז'ינר, כיוון שהתורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא, הדינים האלה שאותם אנחנו לומדים הם רצונות של הקדוש ברוך הוא, והוא רצונו דבר אחד, אז שאני עוסק ברצונותיו של הקדוש ברוך הוא, אני בעצם מחובר איתו. לכן לא צריך לשאוף שהלימוד יביא אותי לחוויה, כי דבקות היא לא חוויה, דבקות זה פשוט להיות מטאפיזי, דבוק. ואם אני עוסק ברצונותיו, אז אני דבוק. ועכשיו מגיעה הערה מפתיעה. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם נפקות על שום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. כי התורה כולה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפיו יתברך למשה בסיני. אז קודם כל אני רוצה להתעסק בחמש מילים הראשונות, שש. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם נפקות על שום דין, מה מטריד אותו? על מה הוא בא לענות כאן?
ומי שטוען שהמטרה של הלימוד הוא לשם עשיית המצוות, או משהו ככלי שמשמש לזה.
לא, זה משהו שמטריד אותו לאור הקטע הקודם שקראנו, זה המשך של הקטע הקודם שקראנו.
אמרנו שהדבקות זה רק על זה שאתה עושה דבר, יודע יותר את דבר השם, פה לכאורה זה לא מה אתה צריך לעשות, זה לא רצון השם.
זה רצון השם, לא דבר השם. מה שהוא אמר למעלה, זה שכל דבר ההלכה, משקף רצון של הקדוש ברוך הוא.
האגדות הם כביכול לא הרצון השם.
נכון. זאת אומרת, כל דין וכל הלכה, זה חתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שאני אעשה כך, ושאני לא אעשה כך, נכון? זה המשמעות של ההלכה, אוקיי? אבל זה ההלכה. אבל האגדה לא מורה לי תעשה כך או אל תעשה כך. האגדה היא לא רצון השם, לא בגלל שהיא נמוכה, פחותה, באופן קטגורי, היא לא מכילה רצונות. כמו שאמרתי קודם, כי ההגדה מספרת סיפורים, וההלכה מצווה, יש ציווי, פסוקי חיווי ופסוקי ציווי בתורה, אומר רב חיים וולוז'ינר, גם בגמרא זה כך, יש חלקים בגמרא שהם עיסוק בהלכה, ויש חלקים בגמרא שהם עיסוק בהגדה, עיסוק בהלכה זה לימוד של רצון השם, ולימוד של רצון השם הוא מצב של דבקות, אבל עיסוק בהגדה, ההגדה לא משקף את רצונות של הקדוש ברוך הוא, אין שם עשה ולא תעשה, הוא לא אומר לנו תעשו או שלא תעשו, יש שם סיפורים.
משפטי חיווי.
מה?
משפטי חיווי בעצם.
כן, נכון, זה משפטי חיווי ולא משפטי ציווי. אז אם ככה זה לא רצון השם, אז העיסוק בהגדה, הוא לא נקרא דבקות בקדוש ברוך הוא, לא כמו עיסוק בהלכה. אז האם אין ערך לעיסוק בדברי הגדה? עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לתשובה, שימו לב להנחה. עוד פעם, כמו רבי יצחק של רש"י, זוכרים?
רבי יצחק
של רש"י,
למה מופיעים פסוקי חיווי
בתורה?
למה מופיעים פסוקי חיווי בתורה? רב חיים וולוז'ינר שואל, למה מופיעות סוגיות אגדיות בתלמוד? כל מה שלא הלכה, טעון הסבר מה הוא עושה שם. אין לזה ערך, זה לא דבקות בקדוש ברוך הוא. שלמה, רצית? שלומי?
לא, רציתי לומר שזה כמו גם כל התנ״ך, כאילו, 24 ספרים יש, מתוכם כמה עוסקים בהלכות.
אותו דבר, בתנ״ך אין בכלל הלכות, כן? בנ״ך, כן?
כן.
אותו דבר. אז בעצם מה שיוצא מכאן, רב חיים וולוז'ינר, בעצם מה שמטריד אותו, זה שלפי התיאוריה שהוא עצמו פיתח, ללימוד אגדה אין משמעות של לימוד תורה. שימו לב שזה עוד פעם, זה ממשיך להיות בניגוד לתפיסה החסידית, כי בתפיסה החסידית הלימוד תפקידו לייצר חוויית דבקות בקדוש ברוך הוא. אם הייתי שואל...
אגדות על אחת כמה וכמה.
אם הייתי שואל מה יותר לימוד לפי החסידים, ברור שהאגדה היא יותר לימוד מאשר הלכה.
בדיוק.
ותהילים זה בכלל פסגה, נכון? אבל חיים וולוז'ינר שאומר שאני לא שואף לחוויית דבקות, אלא הלימוד הוא בעצמו דבקות, כי הוא רצונו חד. אז זה הכל כשאני לומד את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני לומד אגדות, או את החלקים הלא הלכתיים בתורה, אז זה לא דבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא.
למה בעצם לא? אם אני אומר שהלמידה, כאילו שוב, למידה עצמה היא הרי מצווה. כל מה שנכלל בלמידה הזאת, אם זה תחת הקטגוריה של למידה תורה.
אני לא מדבר על השאלה מה זאת מצווה ומה זה לא מצווה.
אז לא, אני אומר...
אני מדבר על השאלה מתי זה לימוד לשמה.
אז אני אומר, זה לימוד לשמה, לא? כי זה נכנס תחת כאילו, תחת הקטגוריה של לימוד תורה, גם אם
אין פה... נכנס תחת הקטגוריה של לימוד תורה זה בעצמו טעון הסבר. אבל ההגדרה של רב חיים ללימוד לשמה, זה לימוד שבו אתה נדבק בקדוש ברוך הוא מטאפיזית, לא חווייתית. ולפי ההסבר שלו, רק לימוד של רצונותיו של הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אז מה עם האגדות? אז רב חיים וולוז'ינר עונה על זה, זה אהבה מינה שלו. רב חיים וולוז'ינר עונה על זה, מה הוא אומר? הוא אומר, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, כי התורה כולה בכללי הפרטיה ודקדוקיה, אפילו מה שתמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפיו והתברך למשה בסיני. עכשיו תשימו לב טוב, הוא מדקדק בלשונו. כשאתה לומד בדברי ההגדה שאין בהם נפקותא לשום דין, הוא דבוק, לא ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אלא בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. זה לא אותו דבר. כי ההגדה היא לא רצונו של הקדוש ברוך הוא. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה הציוויים. ההגדה זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, כי הכל יצא מפיו. הוא דיבר את זה. ברגע שהוא דיבר את זה, אז לעסוק בזה זה לעסוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. הערה בסוגריים.
רגע, גם הוא סובר שדיבורו והקדוש ברוך הוא זה זהה כמו שהוא... כמו שהוא חשב שרצונו וזהו זה? זאת השאלה.
זה, גם אין זוהר כזה. אבל משתמע שזה לפחות במובן מסוים, כן. עכשיו, הערה. גם באגדות אנחנו לומדים דברים שמנחים אותנו בהתנהלות שלנו המעשית. עקרונות מוסר, כאלה, אחרים, נכון? זאת אומרת... גם משם אנחנו מפיקים לקחים על רצון השם מאיתנו. אז למה, מה מטריד את רב, למה רב חיים טוען שהאגדה זה רק דיבורו של הקדוש ברוך הוא ולא רצונו של הקדוש ברוך הוא? אגב, זה לא רק האגדה. אני חושב שזה גם החלקים הלא הלכתיים בתורה. ואנחנו.
כי זה לא מנוצח, לא מנוצח בלשון ציווי.
נכון. חזרנו להבחנה שעשינו קודם, בין ציוויים לחיוויים. רצון, כשהקדוש ברוך הוא אומר לי, תראה, יהיה מאוד יפה אם תהיה איש ענוותן. זה לא ציווי. זה מספר לי שזאת מידה טובה, הענווה היא מידה טובה. זוכרים שהבאתי, אני חושב שהבאתי את הדוגמה הזאת, אם נגיד לא היה חוק שאוסר לעבור באור אדום במדינה, אוקיי? לא היה חוק שאוסר לעבור באור אדום, אבל עדיין כמובן לעבור באור אדום זה מסוכן, אוקיי? האם הייתי חייב לעצור באדום ולעבור רק בירוק?
לא.
לא? ברור שההיגיון אומר אל תעבור באדום כי זה מסוכן, אבל חובה לא לעבור באדום אין. זה רק מכוח החקיקה, נכון? רק זה שהחוק אוסר את זה, מטיל עליי חובה לא לעבור באדום. אם נחזור לציוויים בתורה, אז כשהקדוש ברוך הוא אמר כבד את אביך ואת אמך, יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא רק סיפר לנו שכיבוד הורים זה, זה, זה מידה טובה, או התנהלות טובה. זו טעות גדולה בהבנת
העניין.
הקדוש ברוך הוא אומר לי כבד את אביך ואת אמך, וזה שזאת מידה טובה אני יודע גם בלעדיו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לי כבד את אביך ואת אמך, הוא מחוקק את המידה הזאת כחובה. גם לא לעבור באור אדום זאת מידה טובה גם בלי החוק. ומי שנעמד בראשו לא עושה את זה, זה מסוכן. אבל כל עוד אין חוק אתה לא חייב. מה עשה החוק? החוק לא סיפר לי סיפורים שלעבור באור אדום זה מסוכן. את זה אני יודע לבד. החוק הוא לא פסוק חיווי, החוק הוא פסוק ציווי. הוא לא מתאר לי עובדות, הוא מצווה עליי. הוא אומר לי, אסור לעבור באור אדום. לכן גם מענישים אותי אם אני אעבור. אם לא היה חוק, אי אפשר היה להעניש אותי. עשיתי משהו לא הגיוני, לא נכון. אבל אין דרך להעניש אותי, כי לא עברתי עבירה. רק התנהגתי בצורה לא הגיונית, לא מוסרית, לא משנה. אותו דבר בתורה. כשהתורה מצווה, אנשים חושבים שציווי פירושו לגלות לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לא. לגלות לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה זה פסוק חיווי. לספר לי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה ענוותן, זה פסוק חיווי. כשהתורה מצווה עליי, יכבד את אביך ואת אמך, היא לא מספרת לי שהקדוש ברוך הוא מצפה שאני אכבד את הוריי. הוא מצווה עליי לכבד את הוריי. לא מצפה, אלא מצווה. אתן לכם דוגמה, למשל, יש פסוק, ועשית הישר והטוב. הקדושים תהיו. הקדושים תהיו לעשות לפני משורת הדין, כן, או לקדש את עצמך במותר לך, וכנה עשית הישר והטוב, וזה ציווי על התנהלות מוסרית. אוקיי? מונע מצוות, לא מכניסים את זה למניין המצוות. למה לא? אז הרמב"ן כותב, כי זה לפני משורת הדין, הוא לא מסביר את זה, אבל הוא אומר שם, וקדושים תהיו, וגם ועשית ישר והטוב, שבעצם זה פסוקים שאומרים לי להתנהג לפני משורת הדין. אז מה? אז אם היו מונים את קדושים תהיו במניין המצוות, אז להתנהג בקדושה היה הופך להיות דין, כי זאת מצוות עשה. אז זה לא היה לפני משורת הדין. זאת אומרת, להכניס את זה למניין המצוות, זה פרדוקס הנבל, כן? הנבל זה אותו אחד שלא נוהג לפי שורת הדין בדיוק, ככה רמב"ן מביא שם פרשת קדושים. אם התורה הייתה מכניסה את זה למערכת המצוות, אז כל ההתנהלויות שהתורה מצפה ממני, כשהיא אומרת לי קדושים תהיו, היו הופכות להיות התנהלויות של חובה הלכתית, יש מצוות עשה לעשות את זה.
אבל זה סתירה בין לפני משורת הדין לדין.
התורה לא רוצה שזה יהיה דין, כי היא מצפה שאני אעשה את זה בתורת לפני משורת הדין, אז היא לא יכולה להגדיר את זה כמצוות עשה.
הרמב״ם קורא להם
מצוות כלליות. עוד פעם?
הרמב״ם קורא להם מצוות כלליות, לא?
לא.
לא, זה לא מצוות
כלליות. קדושים תהיו זה מצווה כללית ברמב״ם בשורש הרביעי, אבל בגלל שהוא מפרש את זה לא כמו הרמב״ן. הוא מפרש את קדושים תהיו בתור תעשו את כל מה שציוויתי.
כן,
מקיף את כל התורה. אבל אני מדבר על הפירוש של הרמב״ן. הרמב״ן בקדושים תהיו אומר לעשות לפני משורת הדין. למשל, מה הרמב״ם אומר ועשית ישר והטוב? למה את זה הוא לא מונה? הרמב״ם לא מונה את זה. אין הסבר, אני לא יודע למה. אבל די ברור לי מה הוא ההסבר.
זה גם נכנס במצוות הכלליות.
לא.
לא, ממש לא.
ממש לא. ככל שאני זוכר, זה אפילו לא דוגמה בשורש הרביעי. אז למה זה לא נכנס? כי אם זה מצפה ממני לעשות לפני משורת הדין, אז אי אפשר להכניס את זה לדין. זה היה קורט את הענף שעליו אני מנסה להתיישב. אז עכשיו אני שואל אתכם, איך אני מתייחס לפסוק קדושים תהיו ועשית הישר והטוב? מה זה הפסוקים האלה? מה הפונקציה הלשונית שלהם? זה פסוקי ציווי?
זה המלצות.
ציווי, נכון? ועשית הישר והטוב, קדושים תהיו, זה נוסח כמו ציווי. האם זה פסוקי ציווי?
לא.
ברור שלא, אם זה היה פסוקי ציווי, זה היה נכנס למניין המצוות.
זה כאילו מצב, לא?
זה פסוקי ציפייה. זה פסוקי ציפייה. הפסוקים האלה מספרים לי שראוי לנהוג לפני משורת הדין. והקדוש ברוך הוא מצפה ממני שאני אעשה את זה. זה פסוק חיווי, פסוק מתאר, לא פסוק מצווה. את מה הוא מתאר? הוא מתאר את הדרך הראויה להתנהל. פסוק מצווה לא רק מתאר כשכך ראוי להתנהל, אלא מצווה עליי לעשות את זה. כמו ההבדל עם האור האדום לפני החקיקה ואחרי החקיקה. החקיקה לא מוסיפה לי את המידע שלא ראוי לעבור באור אדום, אלא את האיסור לעבור באור אדום. את הממד הנורמטיבי, לא את הממד התיאורי. הפסוקים האלה, שני הפסוקים האלה, אחרי שהם לא נכנסים למניין המצוות, הם בעצם פסוקים מתארים, לא פסוקים מצווים. ובעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שחוץ מההלכה, גם בגמרא וגם בתורה, יש את החלק ההלכתי, כל החלק שהוא לא הלכתי, הוא לא רצון השם, כי רצון השם זה רק משהו ציווה, לעשות או לא לעשות, אלא הוא דבר השם. הוא הופך להיות תורה, כי הקדוש ברוך הוא דיבר אותו. אבל זה לא רצון השם, ועל זה גם אין מקור שאומר שהוא דברו חד. אומר רב חיים ולושינר, נכון, אבל עדיין זאת גם דרך להידבק בקדוש ברוך הוא. לא רק לעסוק ברצונותיו זה להידבק בו, אלא באיזושהי צורה גם לעסוק בדיבורו. אני אשאל אתכם אולי עוד שאלה.
רגע, הוא טוען שהאגדות זה דבר השם?
כן.
האגדות שמופיעות בגמרא הם דבר השם?
כן. עוד פעם, מה זה דבר השם? זה לא חייב להיות שבאמת טכנית אמר את זה באיזשהו שלב. אבל זה ביטוי למה שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו בצורה כזו או אחרת. עכשיו, עכשיו אני אשאל אתכם, האם הפסוקים והסוגיות שעוסקות בהלכה הם לא דבר השם? הקדוש ברוך הוא שיצאה התורה מפיו, יצאה כל התורה, גם החלק הסיפורי וגם החלק ההלכתי. נכון? אז אם כל מה שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא זה דבר השם, אז זה אומר שההלכה היא גם רצון השם וגם דבר השם.
נכון.
והחלקים הלא הלכתיים הם רק דבר השם. אז עכשיו אתם רואים שגם למסקנה, לא רק באהבה אמינה, רב חיים ולושינר נשאר עם ההיררכיה שההלכה זה בעצם המהות של התורה. והשאר, כן, זה גם תורה באיזשהו מובן, כמו רבי יצחק של רשי הראשון, כמו שאנחנו ראינו גם בדוגמאות הקודמות. זאת אומרת, יש פה איזושהי הסתכלות שרואה בהלכה את מוקד העניין. ההלכה זה בעצם העיקרה של התורה. כל השאר זה ציצים ופרחים. ופה אני סיימתי את החלק הראשון של הסדרה הזאת, או הקורס הזה, או לא יודע איך לקרוא לזה, שעוסק בהגדרה של מה זה ציווי, ומתוך זה מה זאת הלכה. הלכה, עכשיו אני מסכם, זה אותם דברים שעליהם מצטווינו, שאנחנו מצווים לעשות אותם, זאת הלכה. אתן לכם אולי דוגמה כדי שאולי נחזור אליה גם בהמשך, אבל רק כדי לסבר את האוזן, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, למשל דברים שיוצאים מסברה. דברים שיוצאים מסברה, חזל אומרים בכמה מקומות, למה לקרא סברה הוא? לא צריך להגיד פסוק אם יש סברה. אז על זה שואלים כבר כמה אחרונים בברכות, הגמרא מביאה שם סברה, למה מברכים על המזון לפניו? כי אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. אז שואל הפני יהושע, אז אם ככה, אז למה ספק ברכות להקל? ברכות צריך להיות דאורייתא. כי מה שיוצא מסברה, זה שקול למה שיוצא מפסוק. כי עובדה שחזל אומרים למה לקרא סברה הוא. זאת אומרת, לא צריך פסוק במקום שיש סברה. אם סברה הייתה יוצרת רק דינים דרבנן, אז אין מה להגיד למה לקרא סברה הוא. צריך תקרא כדי להגיד לי שזה דאורייתא. על כורחנו, שדבר שיוצא מסברה ודבר שיוצא מפסוק, יש להם אותו מעמד הלכתי. עכשיו זה מוזר, בגלל שאז יוצא שלציווי אין את אותו מעמד שאמרתי קודם. גם דבר שיוצא מסברה שאין עליו ציווי, כמו התנהגות מוסרית למשל, לכאורה יש לו מעמד הלכתי של דאורייתא, כמו דברים שיש עליהם ציווי. היא כתוב, למה לקרא סברה הוא? אבל זה הכל כמובן בקושייה של האחרונים, של מה הם מתרצים. כי הרי הם שואלים, עובדה שאנחנו רואים בגמרא, שברכות הנהנים, כן לברך בורא פרי העץ, או המוציא לכם מן הארץ, לפני שאני אוכל, זה ברכות דרבנן. למה? הגמרא מביאה סברה, שאומרת שצריך לברך, אז למה זה רק דרבנן? אז כאן צריך להיות ברור, כאשר אנחנו אומרים למה לקרא סברה הוא, אין פירושו שדבר שנכנס להלכה לא צריך ציווי, לא עלתה על דעתו של אף אחד מעולם דבר כזה. ברור שצריך ציווי, בלי ציווי אין הלכה. אלא מה? יש מקומות שבהם כאשר אני בא לפרש את הפסוק המצווה, אני משתמש בסברה כאמצעי פרשני. ואז הסברה מגלה לי מה הפסוק אומר. אז החיוב שלי לתוצר של ההליך הפרשני הזה, הוא לא בגלל שאני מחויב לסברה, אני מחויב לציווי, רק הסברה גילתה לי מה הציווי כולל. למשל, איפה הגמרא אומרת למה לקרא סברה הוא? על המוציא מחבר או עליו הראיה לדוגמה, או הפשע עשר. נכון? עכשיו, בכל המקומות, המוציא מחבר או עליו הראיה, או הפשע עשר או הפשע יתיר, זה דיני ראיות ודיני סדר הדין. יש פסוק שאומר בצדק תשפוט עמיתך. הפסוקים אומרים לי, שאני צריך לעשות את זה בצדק. הסברה אומרת לי, מה זה נקרא צדק? אז לכן המחויבות שלי לדינים האלה, היא לא בגלל שהם יצאו מסברה. הסברה הסבירה לי מה זה נקרא לשפוט בצדק את אמיתי. המחויבות שלי זה בגלל הפסוק שאומר לי בצדק לשפוט אמיתך, לא בגלל הסברה. אם יש סברה שתחדש דין מחודש, לא תפרש פסוק שאומר דין קיים, לתחדש דין מחודש, הוא לא יהיה דאורייתא. הוא בכלל לא יהיה חלק מההלכה, לא רק שהוא יהיה דאורייתא. אלא אם כן חכמים יקבעו אותו כחובה. ואז זה משהו אחר. יש להם סמכות לקבוע דיני דרבנן. עוד נתעסק בכל זה בהמשך, אני רק בהתחלת הדרך. מה שרציתי פה לחדד, זה את העובדה שגם למה לקרא סברה הוא לא סותר את מה שאמרתי כאן. הציווי הוא יסודו של המושג הלכה. הלכה היא יסודה בציווי, לא ציפייה, ציווי. מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות זה לא הלכה. ראוי לעשות את זה, נכון לעשות את זה, לא הלכה. ההלכה זה מה שאנחנו מצווים לעשות. זה הכל. אוקיי? טוב, אנחנו נצא ל...
למילים למה לקרא, למה אני פסוק בכלל.
זה כיוון שבמקום שהסברה היא סברה פרשנית, אז לא צריך פסוק. כי הסברה יכולה לפרש. אבל אם יש סברה שמחדשת דין מחודש, כמו ברכת הנהנים, שם אף אחד לא יגיד למה לקרא סברה הוא. אם היה קרא זה היה דאורייתא. וזה שיוצא מסברה זה רק דרבנן. כי שם הסברה מחדשת דין חדש, לא מפרשת דין בפסוקים. אז זה לא נאמר למה לקרא סברה הוא. הצלח כותב את זה שם ועוד. טוב, אנחנו יוצאים לנגיד 4 דקות הפסקה, קחו לכם כוס קפה, תשטפו פנים, עוד 4 דקות נחזור, בסדר?
אימא. הרב, נעלה את השטק.
מה? לא, לא, אני לא על השטק. הנה, הגיע הזמן.
הנה, עכשיו שום. טוב, אוקיי.
נכון. אוקיי, אנחנו ממשיכים. רק עוד, עוד פעם אני אבקש, תדליקו מצלמות, רק מי שיש לו איזה בעיה מיוחדת, אז שיגיד לי, אבל עקרונית, ההגדרות של האוניברסיטה זה שיושבים בשיעורים עם, עם מצלמות פועלות, בסדר? גם מבחינתי, זה לא עניין פורמלי, אני פשוט רוצה לראות עם מי אני מדבר. אז נשמור קצת על קשר עין, עד כמה שהזום בכלל מאפשר דבר כזה. אז אנא, מי שאין לו בעיה מיוחדת, תדליקו. טוב, אז אני עובר לחלק השני עכשיו. נבחנו בין שני חלקים בתורה ובגמרא, בעולם התורני בכלל, החלק ההלכתי והחלק האחר. מה שמבחין ביניהם זה בשאלה מה טיבם של הפסוקים או של המשפטים שעוסקים בהם. בהלכה, הפסוקים הם פסוקי ציווי, של עשה ולא תעשה, ראינו את זה בשורש השמיני. והפסוקים האחרים הם בעצם פסוקי חיווי, במהותם הלשונית הם פסוקי חיווי. עכשיו, אולי רק משפט אחד, איך להתייחס למשל זה, איך להתייחס למשל לפסוקים או לסוגיות שעוסקות בנושאים במחשבת ישראל? עד כמה שיש חיה כזאת, אני בספק אם יש.
זה חיווי, לא?
מה?
זה משפט חיווי, זה מתאר, זה
לא... חיווי באופן ברור, נכון? פסוקים שמחשבת ישראל לא מצווים עלינו שום דבר. הם מתארים עובדות נכונות, לא נכונות, השגחה כזאת, משיח כזה, פה, שם, סגולת ישראל, לא סגולת ישראל, כל מיני סוגיות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר זה פסוקים שמתארים לנו עובדות. מחשבת ישראל רובה גדול לפחות עוסק בעובדות, לא בציוויים. העובדות כמובן לא תמיד הן עובדות במובן הפשוט שאפשר להסתכל ולראות שהן נכונות. יש עובדות של, לא יודע מה, יבוא המשיח. אין לי דרך לבדוק את העובדה הזאת, את המשפט הזה, האם הוא מתאר עובדה נכונה או לא. ולא חשוב, עקרונית זה משפט עובדתי. אוקיי? אז לכן מחשבת ישראל בעצם במיון הזה שייכת לא לקטגוריה של ההלכה, אלא לקטגוריה החוץ הלכתית. ולכן פסוקי התנ"ך, פסוקי התורה שלא עוסקים בהלכה, מחשבת ישראל, אגדות, פרשנות תנ"ך, מוסר, כל הדברים מן הסוג, כל הדברים האחרים, חסידות, לא יודע מה שאתם תרצו להכניס שם, זה הכל שייך לדבר השם ולא לרצון השם. לכל היותר לדבר השם, תכף עוד נדבר. לכל היותר דבר השם ולא רצון השם. זה, אני מסכם את החלק הראשון. עכשיו, אני רוצה לעבור לחלק השני, וזה השאלה, סוגיית הסמכות. אתם תראו שהיא קשורה לחלק הראשון, אבל זה צעד אחד הלא. סמכות בהקשר ההלכתי, או נסח את זה אחרת. סמכות יכולה להתחלק לשני סוגים שונים. נקרא להם סמכות פורמלית וסמכות מהותית. סמכות פורמלית זה כאשר יש איזשהו גורם שיש לו סמכות פורמלית, אז אם הוא מורה משהו, אני צריך לבצע.
חקיקה של הכנסת, אני יודע.
למשל. מה שקראנו קודם, קבלה באלוה ברמב״ם. מה זה קבלה באלוה? זה הכרה בזה שהקדוש ברוך הוא, יש לו לגבי סמכות פורמלית. אני עושה את זה כי הוא אמר. ודיברנו קודם, אני עושה את זה כי הוא אמר, ולא בגלל שזה נכון מה שהוא אמר, אלא כי הוא אמר, נקודה. זה לא קשור לשאלה האם אני מזדהה עם זה או לא מזדהה עם זה, אני לא צריך לבדוק את התכנים של זה, כל מה שאני צריך רק לדעת זה שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה. זה הכל. זה נקרא סמכות פורמלית. דוגמה לדבר, חוק הכנסת, כמו שהוזכר פה קודם. כשהכנסת מחוקקת משהו, זה מחייב אותי לא כי הכנסת תמיד צודקת, ולא כי גם במקרה המסוים הזה אני חושב שהיא צודקת, אלא גם אם אני חושב שהיא לא צודקת. זה מחייב אותי כי היא הכנסת, לא בגלל שהיא צודקת. זה אומר שלכנסת יש סמכות פורמלית. לעומת סמכות פורמלית, יש מה שנקרא סמכות מהותית. סמכות מהותית, פירוש הדבר, סמכות של מישהו כי הוא צודק. לא בגלל שהוא בעל סמכות, פשוט כי הוא צודק. למשל, סמכות של מומחה. אני הולך לרופא, בודק אותי, מגלה שיש לי מחלה מסוימת, נותן לי כדור לקחת. האם אני חייב לקחת את הכדור הזה?
ממש לא.
האם נכון לקחת את הכדור הזה? התשובה היא כן.
אומרת,
אם הוא רופא ואני לא רופא, סביר להניח שהוא צודק, לפחות צודק יותר ממני, בדעות אף פעם אין, אבל סביר להניח שהוא צודק. אז כשאני אקח את הכדור, גם אם אני אקח אותו, אני לא אקח אותו כי אני חייב, אני אקח אותו כי הגיוני לקחת את זה, כי השתכנעתי שכך נכון לנהוג. זוכרים את אומות העולם, כששאלו אותם אם הם רוצים את התורה, אז הם שאלו מה כתוב בה, כי הם רצו לבדוק את התורה במונחי סמכות מהותית, ולא במונחי סמכות פורמלית. הם רצו לבדוק אם זה נכון מבחינתם. אם זה נכון, הם מוכנים לעשות את זה. אבל אם זה לא נכון, אז לא. אבל עם ישראל, העם הפזיז, גנה הפזיזה, הם אומרים ישר נעשה ונשמע. למה? כי מבחינתם לקדוש ברוך הוא יש סמכות פורמלית. לא צריך לבדוק מה הוא אומר והאם הוא צודק. גם מניח שהוא צודק, אבל זה לא בגלל זה, זה לא נקודה. הנקודה היא שהוא האלוה, קיבלתי אותו עליי באלוה. אני עושה את זה כי זה מה שצריך לעשות. לא כי אני אוהב אותו, לא כי אני ירא ממנו, לא כי הוא, אפילו לא כי הוא צודק. אלא פשוט בגלל שכך צריך לעשות כי הוא ברא אותי. הוא הבעל הבית שלי. אלא הוא אביך קניך, הוא אסחב היכונניך. זאת אומרת, הוא עשה אותנו, זה מקור הסמכות שלו. לא בגלל שהוא צודק ויודע הכל. ושהוא עשה אותנו. אם הוא עשה אותנו, יש לו סמכות להורות לנו מה לעשות ומה לא לעשות. אז זה אומר שזאת סמכות פורמלית. סמכות מהותית זה סמכות, כמו שאמרתי, של מומחה, או מישהו שראה את הסיטואציה, ראה מה קרה שם, באים עדים. למה בית הדין מקבל את עדותם של העדים? לא כי העדים הם מומחים, ולא כי יש להם סמכות פורמלית, אלא כשהעדים היו שם, והדיינים לא היו שם. אז כנראה שאם העדים מספרים, זה כנראה נכון. אני מקבל את העדות פשוט בגלל שלהערכתי זה נכון. לא כי שאני חייב לקבל את העדות, אני לא חייב לקבל את העדות. ושלהערכתי זה נכון. אז ההבחנה הזאת בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית היא מאוד חשובה. כי עכשיו כל פעם כשאנחנו נכנסים לשאלה של סמכות, ושואלים למי יש סמכות ובאיזה נושא יש לו סמכות, אנחנו צריכים להבחין טוב טוב אם אנחנו מדברים על סמכות פורמלית או על סמכות מהותית. אני אתן לכם הבחנה בסיסית שתקשור אותנו גם לחלק, תקשור אותנו עוד יותר לחלק הקודם. האם שייכת סמכות פורמלית ביחס לטענות עובדה?
לא, זה סמכות מהותית, אם כבר, מישהו מומחה.
למה?
פורמלית הוא לא יכול להגיד לי שכדור הארץ מרובה, לא יעזור.
אי אפשר להכריע ברוב שכדור
הארץ מרובה. אם הכנסת
תקבע שכדור הארץ מרובה, הוא עדיין לא מרובה.
הוא עדיין לא מרובה, נכון? זאת אומרת, שביחס לעובדות, המושג סמכות פורמלית אינו רלוונטי. למשל, אם אומרים לי, תראה, אתה חייב להאמין שיבוא המשיח,
מה פתאום?
בגלל שהסנהדרין קבע את זה. הגוף המוסמך קבע את זה. חסר מובן לחלוטין, חסר תוקף. אף אחד לא יכול לצוות עליי לקבל עובדה, מכוח סמכות פורמלית. מה שאתה כן יכול לעשות, זה לנסות לשכנע אותי שהעובדה הזאת נכונה. אם אני אשתכנע, אז אני אקבל את סמכותך המהותית. אבל סמכות פורמלית על עובדות היא לא מוגדרת בכלל. כשאני קובע את הקביעה הזאת, אני לא אביא לכם אף מקור, כי לא צריך מקור. זה תוצאה של ניתוח מושגי. לכן אני לא מחפש בספרי הראשונים והאחרונים, האם יש סמכות בתחומים שהם לא הלכתיים. התשובה שלי היא קטגורית, אין סמכות כזאת, נקודה. אין. גם אם כל הראשונים יעמדו פה בשלושות ויצחקו שיש, התשובה היא שאין. אין פשוט בגלל שאין דבר כזה, אין חיה כזאת. לוגית אין. לא נורמטיבית אין, לא הלכתית אין. לא שאין בגלל שהקדוש ברוך הוא לא נתן להם את הסמכות לעשות את זה. אין פשוט בגלל שזה לא ייתכן. לא אפשר להגדיר סמכות במובן הזה. הרמב״ם כותב בשלושה מקומות בפירוש המשנה, שאין הלכה בדברים שלא נוגעים, אין פסיקת הלכה בדברים שלא נוגעים למעשה. יש מאמר מעניין של דוד אנשקה, המחלקה לתלמוד, שהוא מראה שביד החזקה בשלושת המקומות האלה הרמב״ם פסק הלכה. בפירוש המשנה הוא כותב בשלושה מקומות, לא פוסקים פה הלכה כי זה לא נוגע למעשה. וביד החזקה הוא פוסק, בשלושת המקומות האלה פוסק הלכה. אז זה רק סתם אנקדוטה, תסתכלו שם במאמר, ההסבר שהוא מציע, לא חשוב כרגע. אבל לענייננו, מה הרמב״ם אומר פה? בפשטות לשונו נראה שמה שהוא מתכוון לומר זה שאין טעם לפסוק הלכה בגלל זה לא נוגע למעשה. אז למה צריך לקבוע מסמרות בדבר הזה? כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה, זה לא נוגע למעשה. מה שאני רוצה לטעון פה זה משהו הרבה יותר חזק. גם אם הם היו רוצים לקבוע הלכה, זה לא היה עוזר להם. נגיד שאני הגעתי למסקנה כמו רבי הלל. אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה, גמרא וסנהדרין. הגמרא אומרת, שרה לאמרי לרבי הלל, יסלח לו רבו, כן הקדוש ברוך הוא, לרבי הלל, שהוא כופר בביאת המשיח. אוקיי? אז הטענה היא, שבעצם, בא מישהו ואומר לי, תראה, הסנהדרין, סנהדרין קבעה, שהמשיח, שיש אמונה, זאת אומרת, המשיח צריך לבוא. עכשיו, נגיד שלא השתכנעתי, אני חושב שסנהדרין טעתה פה, אוקיי? האם אפשר להגיד לי, אוקיי, אתה חושב שהיא טעתה, אבל יש להם סמכות פורמלית, ולא תסור מכל אשר ירוחה, ואם הם אומרים שהמשיח יגיע, אתה חייב לקבל שהמשיח יגיע.
אתה צריך להתנהג כאילו זה הולך לקרות, אבל...
מה שאני טוען זה לא שהסמכות הזאת לא ניתנה להם. זה לא שאלה הלכתית, או מתה הלכתית. אני טוען שהסמכות כזאת לא יכולה להיות מוגדרת. כי מה מצפים ממני לעשות? מצפים ממני שלמרות שלא השתכנעתי, ואני חושב שהוא לא יגיע, להגיד מהפה ולחוץ שהוא כן יגיע. מצפים ממני לחשוב שהוא יגיע, לא להגיד שהוא יגיע. אבל הרי לחשוב, אני חושב שהוא לא יגיע. כל עוד לא שכנעתם אותי. אז מה זה יעזור שיבואו בשם סמכות פורמלית וידרשו ממני לחשוב X, כאשר אני חושב Y. כל מה שאני יכול לאכול, גם אני ארצה לקיים את הציווי הזה, מה שאני אוכל לעשות זה להגיד מן השפה ולחוץ, אני מאמין באמונה שלמה ב-X. אבל זה יהיה שקר, כי בפנים אני מאמין ב-Y.
אבל אפשר...
אי אפשר לדרוש מאדם דרישה כזאת. מה?
אפשר לומר שלחכמים יש תקועים, כלומר יש חכמים שהם עם סמכויות להגיד לך את ההלכה וזה, ויש גם את הצד רוח הקודש, הנבואה של חז"ל.
עזוב, עזוב רוח הקודש, רוח הקודש, אתה מכניס אותי למחוזות שאני לא בטוח שאתה מבין, אני בטח לא מבין. אבל אני מדבר עכשיו לא על השאלה הזאת, אני מדבר על השאלה אם יש סמכות פורמלית במקום הזה. רוח הקודש זאת לא סמכות פורמלית, זאת סמכות מהותית. מי שבא מצד רוח הקודש בעצם אומר, קבל את זה כי אני צודק. יש לי איזשהן השגות עליונות ואני צודק. זה אין בעיה. אם הוא ישכנע אותי שיש לו השגות כאלה ושהוא צודק, אני כמובן אקבל. אני, מה שאני אומר זה שלא ייתכן, לא תיתכן סמכות פורמלית בנושאים כאלה. לא ייתכן מישהו שיבוא ויגיד לי, מכוח ציווי של בעל סמכות, שאני חייב לקבל טענת עובדה כאשר אני משוכנע שהיא לא נכונה. אי אפשר לדרוש את דבר כזה ממני, לא כי זה לא מוסרי. אי אפשר, זאת אומרת, אי אפשר לקיים את זה אפילו אם אני ארצה. זה פשוט לא מוגדר בכלל. אז המושג סמכות פורמלית ביחס לעובדות לא מוגדר. אפילו אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יעמוד כאן, ויגיד לי שעכשיו יום, אני לא אקבל את זה כי עכשיו לילה. אבל אם הוא יגיד לי, אל תברור בשבת, אז אני אקבל את זה גם אם אני חושב שמותר לברור בשבת. אבל זה לא רק לקדוש ברוך הוא, גם לסנהדרין. הסנהדרין בא ואומר, אסור לברור בשבת, זה אחת מלמדי תוות מלאכה, בורר. אבל אני אומר, מה פתאום, היינו זורר, היינו בורר, היינו מרקד, זה לא אב מלאכה, זה משהו אחר, בסדר? אז אני לא מקבל, אין דבר כזה, יש לו את אסור. הסנהדרין יש סמכות פורמלית. עכשיו, למה שמה הסמכות הפורמלית מוגדרת? לפני השאלה, האם ניתנה להם הסמכות הזאת? קודם כל צריך להסביר למה בכלל ניתן להגדיר סמכות כזאת, סמכות פורמלית, ביחס לנורמות, לא ביחס לעובדות. תשובה מאוד פשוטה, כמו שאין שום בעיה עקרונית לדרוש ממני לא לברור בשבת, למרות שאני חושב שמותר לברור בשבת, לא רק יעשה לחומרה, גם לכולה. ניתן לדרוש ממני לשחוט בשבת, למרות שלדעתי אסור לשחוט בשבת. למה? כי לא דורשים ממני לחשוב משהו שאני לא חושב.
בדיוק.
דורשים ממני מעשה. המעשה באופן הלוגי, הדבר הזה מוגדר היטב, נדרש ממני לעשות משהו למרות שאני לא מזדהה עם זה שהוא נכון. אז מה? עדיין יכול להיות שהמערכת דורשת ממני לעשות את זה, למרות שאני לא חושב שהוא נכון. זו המשמעות של סמכות פורמלית. כמובן, זה שזה מוגדר זה עוד לא אומר זה קיים. עכשיו צריך לבדוק האם יש פסוק שבאמת נותן לסנהדרין סמכות פורמלית. אבל אם יש פסוק כזה, אז אין שום בעיה, כי סמכות פורמלית ביחס לנורמות זה משהו מוגדר היטב. אם יהיה פסוק שנותן סמכות פורמלית לסנהדרין, ביחס לעובדות, אני לא אקיים אותו אפילו אם יש פסוק מפורש כזה. כי אין דבר כזה, אי אפשר לקיים אותו. אין, זה לא מוגדר. כמו שיהיה פסוק שאומר שהיום הוא לילה ולילה הוא יום. אין, לא, אי אפשר לקבל פסוק כזה. לכן, אני מחדד עוד פעם, מה שאני טוען פה, זה לא שאין מקור הלכתי לסמכות ביחס לעובדות, אלא שזה בכלל לא מוגדר. זה סתירתי לוגי, להגיד סמכות פורמלית ביחס לעובדות.
נוכיח שמל וכן הארם, זה לא מצווה?
מה?
מיכאל, הרב מיכאל.
שאל משהו?
בלי...
נוכיח שמל וכן זה לא מצווה?
נוכיח שמל וכן, לא, זה לא מצווה. הרמב"ם מונה את זה במניין המצוות, והראשונים כבר העירו עליו, מה שייך לצוות על זה, אבל בדרך כלל ההערה הזאת מבוססת על טיעון אחר. ההערה הזאת מבוססת על טיעון שאומר שאין טעם לצוות על אמונה, כי אם אני לא מאמין, אז אני גם לא אקבל את הציוויים של הגורם שאני לא מאמין בו. אני טוען פה טענה יותר חזקה. אני טוען פה טענה שכיוון שאתה מצווה אותי להאמין בעובדה, מצווה כזאת לא יכולה להתקיים. אין מצווה כזאת. אתה לא יכול לצוות את זה, אתה יכול לגלות לי שהקדוש ברוך הוא, הוא אלוקיי. בסדר, אם השתכנעתי, אני אקבל את זה. זה יכול להיות משפט חיווי, זה לא משפט ציווי. אגב, שימו לב גם בניסוח של הפסוק. הניסוח של הפסוק זה יש, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כבד את אביך ואת אמך. זה הכל מנוסח בזמן ציווי. בלשון הרי זה ציווי וזמן. שעבר, הווה, עתיד, ציווי. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה פסוק חיווי מובהק. זה לא פסוק ציווי, מה הוא מצווה? הוא מספר לי משהו, הוא מתאר לי עובדה, שהקדוש ברוך הוא האלוקים שהוציא אותי מארץ מצרים. נעים מאוד.
אז למה הרמב"ם מונה את זה במצוות? למה הרמב"ם מונה את זה במצוות?
צריך עיון, אפשר לחפש כל מיני הסברים, או שתמצא איתי כל מיני הסברים, הם דחוקים בדרך כלל, או שתמצא הסברים או שלא תמצא, כך או אחרת הוא טועה. אם אין לך הסבר אחר, אז הרמב״ם טועה. אני לא מקבל את זה, אין דבר כזה, זה לוגית לא מוגדר. לא כי אני חולק על הרמב״ם, זה לא קשור ללחלוק על הרמב״ם. פסוק שמצווה על עובדה, זה אוקסימורון. אין דבר כזה. פסוק יכול לגלות לי עובדה. ואם יש לי אמון במי שכתב את הפסוק, אז אני אקבל את העובדה, כי הוא יודע יותר טוב ממני, קדוש ברוך הוא. אז אני אקבל את זה. ואני אקבל את זה כי השתכנעתי. לא שאני אקבל את זה כי יש לו סמכות. אני לא יכול לקבל עובדות כי יש למישהו סמכות, זה שטויות.
לפי הרב בעצם אי אפשר לצוות מה לחשוב?
נכון. לא לפי, לא לפי אני, לפי הכל, לפי הלוגיקה. מי שאומר אחרת הוא סתם מבולבל.
אבל הרמב"ם ניסה לעשות את זה, ראי 13
עיקרים. ניסה ונכשל.
13 עיקרים.
אז אמרתי, ניסה. הרמב"ם ב-13 עיקרים לא מצווה כלום. 13 עיקרים הם לא מצוות. 13 העיקרים מנסים לקבוע מסגרת שקובעת מי זה יהודי מאמין ומי לא. זה לא ציווי. אם אני לא מאמין באחד מ-13 העיקרים, אני לא מצווה...
אין לך חלק לעולם הבא או משהו כזה.
אני לא מצווה להאמין. אלא שאם אני לא מאמין, אז אני לא נחשב בקהל היהודים המאמינים לפי הרמב"ם. זה הכל. זה שאלה של סיווג. זה לא שאלה של ציווי. אנוכי השם אלוקיך זה ציווי לפי הרמב"ם. אגב, פעם חשבתי, טוב, אם כבר אנחנו אומרים, אני אגיד לכם את זה, פעם חשבתי, אבל אחרי זה הרב דרור פיקסלר מהנדסה הראה לי שזה לא נכון. אני פעם חשבתי שאנוכי השם אלוקיך יכול להיות לו הסבר אחר. הרמב״ם במצוות עשה צדיק ה' וצדיק ו' מביא מצוות שלא מצוות כלום. למשל, הפרת נדרים. אז אומר הרמב״ם, הוא כותב, גם בצדיק ה' וגם בצדיק ו' הוא מסביר את זה. הוא אומר, אל תחשוב שכשאתה רואה את המצווה של הפרת נדרים, אל תחשוב שזה מצווה עליך משהו. הבעל לא מצווה להפר את נדרי אשתו, ולא אסור לו לא להפר את נדרי אשתו. זה עניין ניטרלי לגמרי. אם אתה רוצה להפר את נדרי אשתך, אתה רשאי, אם אתה עושה את זה לפי הנועל שהתורה או ההלכה קבעה. זה הכל. אם לא עשית את זה, אז הנדר לא מופר. וזה נקרא אצל הרמב"ם מצוות עשה. אותו דבר המצווה אחת לפניה, או אחת אחריה, סליחה, זה מצוות הדגבר, זה לגבי טומאה. כשאנחנו מגדירים מישהו שנגע באמת כתמי מת, אומר הרמב״ם, הדבר הזה הוא לא מצווה, הוא לא מצווה עליך שום דבר, מותר לך להתאמה, מותר לא להתאמה, ושום דבר, הכל בסדר, אני מדבר לא על כהן, לישראל. זה לא מצווה עליי כלום, זה רק קובע את הסטטוס ההלכתי שלי, שאם נגעתי באמת, אני אתאמה. יש לזה השלכות הלכתיות אחרות, אסור לי לאכול בתרומה אם אני כהן, אסור לי להיכנס למקדש, בסדר, אבל אסור על תאמה להיכנס למקדש, זה מצווה בפני עצמה. המצווה שמי שנוגע באמת נטמע, לא מצווה עליי כלום. והרמב״ם שם עומד על זה. והוא אומר, דע לך, יש עוד סוג של מצוות עשה. יש מצוות עשה שלא מצוות שום דבר. הן מגדירות סטטוס הלכתי. מה זה אומר בעצם? חשבתי אז, שאולי גם מצוות אנוכי השם אלוקיך, היא בעצם מצווה שלא מצווה שום דבר. זה הכותרת לספר המצוות. הכותרת לספר המצוות, זה הסעיף הראשון בספר המצוות, בעצם יש לו מעמד של כותרת. דעו לכם, כל המצוות הבאות פונות למי שמקבל את העיקרון היסודי הזה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה הפתיח לספר המצוות. עכשיו, מבחינת הרמב״ם, גם הצהרה, גם קביעת סטטוס היא מצוות עשה. כי אצל הרמב״ם ספר המצוות הוא בעצם ספר החוקים. אתם יודעים שבספר החוקים, למשל של המדינה, יש סעיפים שהם סעיפים מבארים, לא סעיפים, למשל, קטן לעניין זה הוא כל מי שהגיע עד גיל שלוש, מי שנמצא לא הגיע לגיל 13, לדוגמה, אוקיי? זה מצווה עליי משהו? לא? מגדיר מה זה קטן, נכון? אבל יש סעיף כזה בספר החוקים, קטן לעניין כל מערכת החוק הזאת, זה מי שלא הגיע לגיל 13. איך להתייחס לסעיף הזה, הוא חוק או לא חוק? ודאי שהוא חוק. הוא חוק, אבל זה חוק שלא מצווה עליי כלום. זה חוק מגדיר, הוא קובע סטטוס. בהלכה, ספר המצוות זה לא ספר הציוויים, אלא זה ספר החוקים. בתוך החוקים יש חוקים שהם ציוויים, ויש חוקים שהם סעיפים מבארים, כותרות, כל מה שמופיע בספר החוקים של מדינת ישראל, יופיע בספר המצוות בתור מצווה. תחשבו הספר, רגע שנייה אחת, תחשבו הספר החוקים של מדינת ישראל שנפתח, בזה שהכנסת היא הריבון, ומה שהיא מחוקקת זה מה שקובע. הנורמה הבסיסית לפי קלזן. אוקיי? דיברנו על זה. אז זה פותח את ספר החוקים. גם אצל הרמב״ם, אנוכי השם אלוקיך, זה בעצם הנורמה הבסיסית. והיא פותחת את ספר החוקים של ההלכה, שזה ספר המצוות. כך חשבתי פעם להסביר את מצוות עשה א', ואז באמת גם הרמב״ם לא רואה את זה כציווי. זה מופיע שם בתור חוק שלא מצווה. אלא שהזכרתי שהרב דרור פיקסלר הראה לי שהרמב״ם מחלק את המצוות למצוות שנוהגות באופן תדיר כל הזמן, ומצוות שלא נוהגות באופן תדיר, ואחת המצוות שנוהגות באופן תדיר זה מצוות האמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא. ואז זה אומר שהוא כנראה תופס את זה כמצווה באמת, מצווה קוגניטיבית, מצווה להאמין, זה לא הצהרה שפותחת את הספר. אוקיי? אז אני אומר, אם לא תמצאו הסבר, אז צריך עיון הרמב״ם, אבל הוא ברור שהוא לא צודק, זאת אומרת, זה אין ספק.
למה לא להסביר כמו ספר החינוך, שמדובר בחיזוק האמונה?
לא הבנתי.
כוונה זה שהאדם יצטרך כל הזמן להתמיד בלימוד אמונה.
זה אחד ההסברים שמציעים, אמרתי. יש הסברים שונים שמציעים למצווה של הרמב״ם. יש כאלה שאומרים שהמצווה היא רק ללמוד את זה, לברר את זה, ללבן את זה, זאת המצווה, שזה בסדר גמור, כי זאת מצווה מעשית. כי דורש ממני לעשות משהו, לא לקבל עובדה. אוקיי? אז אמרתי, אם תמצאו תירוצים, הכל מצוין. אבל אני אומר, גם אם לא תמצאו תירוצים, לא תשכנעו אותי לקבל את זה. כי אני לא מקבל סמכות ביחס לעובדות. מה, לא נשאר בצריך עיון על הרמב״ם, כי אולי יש תירוץ אחר, לא חשוב. אבל גם אם הרמב״ם היה מתכוון שיש פה מצווה לקבל את העובדה הזאת, לא הייתי מקבל אותה. כי זה אוקסימורון. אי אפשר להגיד לי על ימין שהוא שמאל.
מה עם רגשות, כמו לא תתאבו או לא תשנא?
זה משהו אחר, רגשות זה משהו אחר, תשלוט על הרגשות שלך. זה פשוט מצווה מעשית.
בהקשר הזה ראוי לציין שכן במשנה תורה אחרי ההקדמה שלו עם המצוי אמת וכולי וכולי, אז בפרק ג' הוא מתחיל ופותח ואומר, וכל בית ישראל מצווים על הדבר, על הדבר הגדול הזה. על אותם כל אמונות שאמרתי, משון ציווי.
השאלה היא מאוד פעם, אותה שאלה, האם הם מצווים ללבן את האמונות האלה ולהבין אותם, להפנים אותם, או שהם מצווים לקבל אותם? אם הם מצווים לקבל אותם, אז אני לא מקבל את זה. שלא לדבר על זה, שארבעת הפרקים הראשונים של היד החזקה, זה דברים שאני לא מקבל אותם, בין אם תהיה מצווה ובין אם לא תהיה מצווה, זה אוסף של אמירות אריסטוטליות שהם עבד עליהם הכלח מזמן כבר. והרמב״ם הכריז עליהם בתור, לא יודע מה, יסודי האמונה. ארבעת הפרקים הראשונים מלכות יסודי התורה.
באמת בארבע הפרקים האלה הוא מנסה להצדיק בעזרת העובדות, או מה שהתקבל כעובדות של הדור שלו, את ה...
אין לי ביקורת על הרמב״ם, אני אומר שאני גם מקבל את זה, כי בעיניי זה לא נכון.
אבל זה מסתדר, זה מתיישב עם מה שאתה אומר, כי בעצם הוא לא מצפה ממך לקבל את זה בלי התירוץ, לפחות
העובדתי שהוא מציע. הוא מתאר שם.
כן, אני מתכוון לתיאור, אבל התיאור הזה בא מאיפה, מהעובדות שנתפסות, או מאריסטו, כן, כאילו מהמדע של אותו דור.
טוב, בכל אופן, אז אני רוצה לטעון למעשה, שיש שני סוגי סמכות, סמכות פורמלית וסמכות מהותית, ביחס לנורמות יכולה להיות סמכות פורמלית, שמצווה עליי לעשות משהו גם אם אני לא מקבל אותו, ויכולה להיות גם סמכות מהותית ביחס לנורמות. אם מישהו הוא מומחה בהלכה, אז אני אקבל את מה שהוא אומר, כי הוא כנראה צודק, גם אם הוא לא גורם סמכותי. אז ביחס לנורמות אפשר להגדיר את שני סוגי הסמכות. ביחס לעובדות, אפשר רק לקבל סמכות מהותית. סמכות פורמלית לא רלוונטית ביחס לעובדות. ואם אני מיישם את זה על החלוקה שעשיתי קודם, זה בעצם אומר שבתחום ההלכתי יש שני סוגי סמכות, כי זה ביחס לנורמות. יש סמכות פורמלית ויש סמכות מהותית. סמכות מהותית זה של מי שמומחה שיודע הלכה יותר טוב ממני. אם הוא אומר, אני מקבל כי הוא כנראה צודק, לא כי הוא מוסמך. הוא לא מוסמך, הוא לא בסנהדרין. אבל אם הוא מומחה הלכתי והוא אמר את זה, אז הוא כנראה צודק, אני אקבל את זה. אוקיי? ויש גם סמכות פורמלית. אם הסנהדרין אומרת את זה, אפילו אם אני חושב שהיא טועה, אני אמור לקבל את זה. יש עוד פעם, טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים בתחילת הוריות, אני לא נכנס לזה עכשיו, לא תמיד צריך לקבל את מה שהסנהדרין אומרת. לגבי תחומים אחרים שהם לא הלכה, מחשבת ישראל, תנ"ך, פרשנות תנ"ך וכולי, אין שום מקום לסמכות פורמלית, נקודה. אין. כל מה שאפשר לעשות זה לנסות לשכנע אותי. אם תשכנע אותי אני אקבל, לא תשכנע אותי, מצידי ממשה רבנו עד רבי עקיבא ועד החפץ חיים יעמדו פה בשלשות ויצעקו עליי, לא מקבל. עד שישכנעו אותי, אם ישכנעו אותי אני מקבל. גמרא, יש ביטוי בגמרא במסכת חולין, האלוהים אילו אמרה יהושע בן נון לא צייתי לו. אפילו אם יעמוד פה יהושע בן נון ויגיד לי את זה, אני לא אקבל את זה ממנו. אוקיי? מעניין למה עוצרים ביהושע ולא עוברים למשה רבנו גם. אבל לענייננו אני אומר, בגלל שמדובר פה בעניין לוגי, זה לא שאלה של האם יש סמכות או אין סמכות, ויש לי מקור כזה ויש לי מקור אחר, ומי אמר שיש להם סמכות, אני בכלל לא שואל את השאלה מי אמר שיש להם סמכות. המושג סמכות ביחס לעובדות הוא סתירתי. הוא לא מוגדר. ולכן אני טוען שביחס לתחומים כמו מחשבת ישראל, כמו פרשנות תנ"ך וכולי, אין שום משמעות לסמכות פורמלית. אתה יכול לקבל סמכות מהותית, אם אתה השתכנעת, במקרה והשתכנעת, שמישהו הוא באמת מומחה לפרשנות התנ"ך, אתה יכול לקבל את מה שהוא אומר, שהוא כנראה צודק. או, לא יודע מה, למחשבת ישראל, אם אתה חושב שיש דבר כזה מומחה בתחומים האלה. אבל סמכות פורמלית לא יכולה להיות שם. לכן, למשל, בוויכוח על תחומים, על שאלות מחשבתיות, אי אפשר לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תראה, אם אתה לא אומר את זה, אז אתה כופר. אפשר להגיד לו את זה כמובן. אבל זה לא יהיה טיעון שאמור לשכנע אותו. אם יגידו לי שאני כופר על משהו שאני חושב, אני אומר, אוקיי, אז אני כופר, מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? זה מה שאני חושב.
למה אפשר לומר שמצווה על אדם לשכנע את עצמו, כמו שהוא שואל על הרגשות שלו, שישלוט
גם
על
המחשבות? במה? נגיד שאני חושב שהמשיח לא יגיע, בסדר? עכשיו אומרים לי, יש לך מצווה לשכנע את עצמך שהמשיח כן יגיע, לשכנע את עצמי במשהו שאני יודע שהוא לא נכון. אם הייתי יודע שהוא נכון, רק לא הפנמתי את זה, אז אני יכול להגיד, יש לנו מצווה להפנים את זה. אבל אם אני עצמי חושב שזה לא נכון, איך אני אשכנע את עצמי במשהו שהוא לא נכון, להביא את עצמי למחשבה שהוא כן נכון? זה שטויות. הרי אני המשכנע צריך להיות לפחות משוכנע שזה נכון. ואז אני יכול לקחת איתי את המשוכנע. או אם אני עצמי חושב שזה לא נכון, אז מה זה נקרא לשכנע את עצמי שזה כן נכון? לשכנע את עצמי בשקר? לעשות לעצמי היפנוזה שתכניס לתוכי שקר שאני אחשוב עליו שהוא אמת? אתה מבין? אי אפשר להגיד את זה בכלל. אפילו לא שאלה, כמו שאמרת, זה לא שאלה של מקורות ושל סמכויות, פשוט לא מוגדר. לוגית לא מוגדר. זה אומר שיש הבחנה מאוד חדה בין תחום ההלכה לבין כל שאר התחומים, מעבר לחשיבות, שעל זה דיברתי בקטע הקודם של בשיעורים הקודמים, עכשיו אני מדבר כבר על הבחנה באיזשהו מובן אולי טכני יותר. מי הן הסמכויות הרלוונטיות לעסוק בתחומים השונים? בהלכה יכולות להיות סמכויות מהותיות ופורמליות. במחשבה, לכל היותר, אם בכלל, רק סמכות מהותית. אין סמכות פורמלית. לכן אם אני רואה שמשהו כתוב ברמב״ם, בתחום המחשבה, אין שום סיבה בעולם שאני אקבל את זה. אלא אם כן השתכנעתי, או שהוא שכנע אותי שזה נכון, או שהוא שכנע אותי שהוא יודע משהו שאני לא יודע ולא מבין, ולכן הוא כנראה צודק. אבל כך או אחרת זה צריך לעבור דרך שכנוע. הוא לא יכול להגיד לי, בגלל שאני הרמב״ם אתה חייב לקבל. אוקיי? ולא רק הרמב״ם, גם הסנהדרין וגם משה רבנו. וגם הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, אני כמובן אקבל את זה כי בטוח שהוא יודע, אבל עדיין אני מקבל את זה בגלל סמכות מהותית שלו, לא בגלל סמכות פורמלית שלו. כי אם אני לא אשתכנע שהקדוש ברוך הוא אומר לי פה את האמת, אז אני לא אקבל, גם אם יש לו 100,000 סמכויות. לא רלוונטי. אנחנו נראה בהמשך השלכות של העניין, אז אני רק רוצה להמשיך את נושא הסמכות, לסגור פה עוד קטע. מאיפה בכלל אנחנו לומדים את מושגי הסמכות בהלכה? אז המקור הבסיסי לדבר הזה זה הפסוקים שלא תעשו, עשית ככל שירוך, או לא תעשו. הפסוקים האלה עוסקים בסנהדרין. לכל השיטות, וכך פשט הפסוקים, וקמת ועלית על השער, הזקנים שיושבים בשער וכו', ואז לא תסור מכל אשר יורוך. זאת אומרת, זה רק הזקנים שיושבים בסנהדרין, בלשכת הגזית. על זה יש לא תסור. על גורמים אחרים אין לא תסור. עכשיו אני מדבר כבר על הסמכות בתוך התחום ההלכתי. בתוך התחום ההלכתי, הסמכות שהתורה מעניקה זה רק לסנהדרין. החינוך כותב שיש מצווה לחכמי כל הדורות, לא רק לסנהדרין, כמו לסנהדרין. אבל זאת דעת יחיד, משונה מאוד, לא עומדת במבחן המקורות, זה מוזר ביותר. אני לא מקבל את זה בכלל. למרות שהיום מאוד פופולרי לדבר על ועשית ככל אשר ירוך, או לא תסור כלפי כל רב או אדמור, או אני לא יודע מי. אין דבר כזה. אין סמכות בהלכה לגורם שהוא לא סנהדרין. סמכות מלמעלה. מה שיש כן זה סמכות מלמטה. מה זה אומר? יש סמכות למשל מרא דאתרא. כשיש רב של קהילה, יש לו סמכות לקבוע מה יעשה באותה קהילה. למה? לא בגלל שהתורה מינתה אותו ונתנה לו סמכות, אלא כי אנחנו קיבלנו על עצמנו את סמכותו. מינינו אותו להיות הרב שלנו. זאת אומרת שהסמכות של הרב היא בעצם סמכות פורמלית, אבל היא באה לא מלמעלה, כמו הסמיכה והסנהדרין, אלא מלמטה, מהציבור. אוקיי? כל סמכות פורמלית, שהיא לא בסנהדרין, או לא של חכמים סמוכים ולא בסנהדרין, היא תמיד מלמטה. היא לא מלמעלה. הסמכות הזאת קיימת רק אם אני קיבלתי אותה על עצמי. אין סמכות בלי זה. לכן הרב גדול ככל שיהיה שיבוא אליי היום לתת לי הוראות, אין לי שום חיוב לשמוע בקולו. אלא אם כן קיבלתי על עצמי את סמכותו. אין לו שום סמכות במובן שלא תסור, או סמכות שמקבלים מלמעלה. יכול כמובן להגיד, כיוון שהוא רב גדול, גם אם לא קיבלתי אותו על עצמי, הוא כנראה יודע הלכה יותר טוב ממני, אז הוא כנראה צודק. זה במישור המהותי. אני מדבר כרגע על סמכות במובנה הפורמלי. כי סמכות מהותית זה לא באמת סמכות, אתם מבינים? סמכות מהותית אני מקבל את זה לא כי הוא מוסמך, אלא כי הוא שכנע אותי שהוא צודק. זה הכל. סמכות באמת זה רק סמכות פורמלית. אבל כי בגלל שמערבבים ביניהם, אז אני קורא לזה סמכות פורמלית, ולזה סמכות מהותית. איפה רואים את זה? למשל, בסמכותו של התלמוד. סמכותו של התלמוד מוסכמת על כל פוסקי ההלכה. מאיפה היא באה? חכמי התלמוד לא היו סמוכים, הם היו בכלל בבבל, לא הייתה סנהדרין, אין לא תסור ביחס לתלמוד. לכן באמת כותב הכסף משנה בתחילת פרק שני מלכות ממרים, שם הרמב״ם אומר שאנחנו, כל דור יכול לחלוק על דור קודם. הקדימה בזמן לא נותנת לך סמכות, כך אומר הרמב״ם. כן, הקדימה בזמן לא נותנת לך סמכות. אז שואל הכסף משנה, אז למה האמוראים לא חולקים על תנאים? ולמה כשמביאים קושייה על אחד האמוראים ממשנה או מברייתא, אז אם הוא לא עונה עליה, אז דעתו נדחתה. רואים שהאמוראים לא יכולים לחלוק על תנאים, לתנאים יש סמכות פורמלית ביחס לאמוראים. או אנחנו ביחס לגמרא. אומר הכסף משנה, הסמכות הזאת נובעת מזה שקיבלנו אותה על עצמנו. זה הכל. או במילים אחרות, זו סמכות שבאה מלמטה, לא מלמעלה. החובה לציית למה שכתוב בגמרא זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לא תעשו, הוא לא אמר, הוא אמר את זה רק על הסנהדרין. החובה לציית לגמרא זה בגלל שכלל ישראל קיבל על עצמו את הגמרא כקנון הלכתי מחייב. זה הכל. ובאופן עקרוני, למשל אני אתן לכם את האנטיתזה כנגד מה אני אומר את הדברים. בדרך כלל כשמנסים להסביר לנו למה צריך לציית לפסיקות של התלמוד, או למה אסור לחלוק על התלמוד, אז מסבירים לנו שחכמי התלמוד הם שרפי מעלה, והיה להם רוח הקודש, והם החיו מתים. אני לא קונה את כל זה. לא סביר בעיניי. ואני חושב שכל האמירות וההסברים האלה נועדו לאותם אלה שלא מבינים את ההבדל בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית. מנסים להראות לאנשים, לנמק לאנשים, למה אתה צריך לקבל את התלמוד? כי הוא בטוח צודק. כי הרי הוא בטוח צודק התלמוד, כי הם חכמי על, הם בעלי רוח הקודש, אז מה אתה קטן לידם, אז ברור שאתה צריך לקבל את כל מה שהם אומרים. אז זה חוסר הבנה. אני צריך לקבל את מה שהם אומרים, כי קיבלנו את סמכותם עלינו, לא כי הם תמיד צודקים, זו סמכות פורמלית. זו לא סמכות מהותית. גם אם התלמוד טועה, מה שהוא אומר, זה מחייב. אבל כמובן, בתחום הנורמטיבי, לא בתחום העובדתי. כי בתחום העובדתי אין סמכות פורמלית. אם יש טעות עובדתית בתלמוד, היא לא מחייבת בכלל, ברור. ברור לי. היא לא מחייבת בכלל. כי אין סמכות פורמלית ביחס לעובדות. אגב, מי שמנמק את זה ברוח הקודש של חכמי התלמוד, מהר מאוד מגיע לזה, שכמובן כל הדברים שנראים לנו כמו טעויות עובדתיות או מדעיות בתלמוד, זה טעות שלנו. כי הרי הם רוח הקודש, הם ידעו הכל, מה זה משנה אם זה עובדות או נורמות. הם לא יכולים לטעות. זה פועל יוצא של אותה תפיסה מעוותת, שחושבת שלתלמוד יש סמכות מהותית. אבל זה לא נכון, יש סמכות פורמלית. חכמי התלמוד היו בני אדם כמוני כמוכם, לעניות דעתי. יכלו לטעות כמוני כמוכם. וסמכותם לא נובעת מזה שהם לא טעו ולא יכלו לטעות. סמכותם נובעת מזה שקיבלנו אותה על עצמנו, יש להם סמכות פורמלית. זה הכל. ממילא אני לא צריך להסביר שיש להם רוח הקודש כדי לציית להם, כי אני לא צריך את זה שהם לא יטעו כדי לציית להם. הסמכות היא לא מהותית, היא פורמלית. אני מציית להם כי הם אמרו, כמו לחוקי הכנסת. זה החוק, זהו. לכן אני מקבל את זה. בדיוק שאני מקבל את חוקי הכנסת. גם הכנסת לא קיבלה את הכוח מהקדוש ברוך הוא. קיבלה את הכוח מהציבור. אחרי שהציבור קיבל על עצמו את סמכותה, עכשיו יש לה סמכות פורמלית. אותו דבר, הגמרא זה הכנסת שלנו.
רגע, סליחה, יש לי שאלה.
הכנסת, כמו שנאמר.
יש לי שאלה, סמכות פורמלית מלמטה אני מדבר, איך זה שהיא תהיה מקובלת על הדורות הבאים? על אותו, אותו ציבור שקיבל על עצמו יפה. אני מדבר על סמכות פורמלית מלמטה, מלמעלה ברור לי.
אז תסתכל, למשל בחוק הכנסת. הכנסת חוקקה חוק, בסדר? נגיד ב-1950. אנחנו עכשיו בשנת 2100. האם החוק הזה מחייב אותנו?
כן.
כל עוד הוא לא שונה, מחייב, נכון? למה?
כן.
הרי תם כל הדור
ש... אני מקבל עליי...
כל הדור שבחר את הכנסת.
אני מקבל עליי את הכנסת עד היום.
מה?
כי אני מקבל עליי את הכנסת עד היום.
אתה לא קיבלת כלום, אתה לא חיית שם כשהיא קבעה את החוק הזה. זה היה 150 שנה. מה?
אתה מסכים בין חוקי המשחק עכשיו, כשאתה ממשיך את המערכת.
יותר מזה, זה הרבה
שם. אי אפשר כל פעם להמתיא את הגלגל מחדש.
מי שקיבל על עצמו את סמכותה של הכנסת, היה הציבור, לא אוסף האנשים שהיו שם. והציבור זה אותו ציבור שיש היום. אז מה אם האנשים התחלפו? מה שתוספות במעילה אומר בדף ת' דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. מה זאת אומרת? אומר התוספות קורבן ציבור שמתו בעליו, הוא לא נחשב קורבן שמתו בעליו. קורבן שמתו בעליו הרי יריעת שיסתאב, יש כל מיני דברים
בעולם,
והשם בעולה. קורבן ציבור אין את הדינים של קורבן שמתו בעליו. למה? כי אף פעם בעליו לא מתים. למה? אם כל האנשים שהקריבו אותו מתו, עכשיו אנחנו צאצאיהם, לא משנה, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. כך תוספות אומר. מה הוא מתכוון לומר? הקורבן שייך לציבור. הציבור תמיד קיים, ציבור לא מת. הפרטים שמאכלסים את הציבור מתחלפים. זאת הסיבה למה, כמו שחוק הכנסת מחייב אותנו גם אחרי שכולם מתו, ושם כולם עונים אמן ואף אחד לא מקשה קושיות, ופתאום אבל על הגמרא כן מקשים קושיות. רגע, למה אני צריך לציית למשהו שהיה לפני 2000 שנה לא קיבלתי אותו על עצמי? או 1500 שנה, בדיוק מאותו מנגנון.
ושהציבור
קיבל את זה על עצמו, זה הכל.
בכנסת יש כוח לציבור לשנות את, הכנסת.
זה משהו אחר, זה סיפור אחר, נכון? זה הבדל שבאמת קיים. שבכנסת אנחנו יכולים, בכנסת החדשה, יכולה לשנות את החוק של הכנסת ההיא. אגב, גם בהלכה זה ככה. אם תהיה סנהדרין היום, היא יכולה לשנות כל מה שהיא רוצה מהדורות הקודמים.
למה זה צריכה להיות סנהדרין? למה היא צריכה להיות סנהדרין? זה מה שאני לא
אומר. רק לסנהדרין, יש סמכות.
לא, זה הסמכות הפורמלית שלא תעשו, אבל לא הסמכות מלמטה.
לא, אם תהיה סמכות מלמטה, היום, שתקבע מוסד מוסמך, והוא ישנה את הגמרא, אין שום בעיה, אפשר לעשות את זה. זאת המשמעות העמוקה יותר של חידוש הסמיכה לפי הרמב"ם, כמובן.
אבל כשרואים סטטיסטית שרוב עם ישראל היום לא מקיים הלכה,
רוב עם ישראל זה לא משנה כלום, הוא לא משחק במשחק הזה בכלל. אני מדבר על אותם אלה שנאמנים להלכה.
למה לא להחשיב את אלה שלא...
למה כן, הם לא במשחק. אם היו מציעים אלטרנטיבה, היו אומרים, אני לא מקבל את הפרשנות הזאת, כי לדעתי הפרשנות היא נכונה. בסדר גמור. הם לא מקבלים שום פרשנות, הם לא מקבלים את זה בכלל. אז הם לא במשחק. זה נראה לי סברה פשוטה.
אז בהקשר הזה באמת, איך כמו שציבור קיבל על עצמו את הסמכות, איך הוא יכול לבטל אותה, אם בכלל?
מה ההבדל? מה הבעיה? למה לא?
כי אמרנו שהפרטים מתחלפים, כי אמרנו שהפרטים עצמם יכולים להרער, זה עדיין לא משנה.
מה הם עדיפים עליי? גם הם התחלפו וגם אני מתחלף, מה הם עדיפים עליי? הציבור שקיבל, הציבור יכול גם לבוא לפרק. פשע עשה הוא הפשע שהתיר.
כלומר, אם עוד שתי דורות, קם פה דור שאומר, אנחנו לא מקבלים את סמכות הכנסת, הכנסת, כאילו, בתוקף של הבטל.
יש לך ספק בזה? ברור.
לא, אבל השאלה היא מה... אני מנסה לעמוד על ההבדל בין פרטים ששייכים וציבור. זה הנקודה שבלבל את אותי.
לא הבנתי את השאלה.
הרי, מה הכוונה ציבור, כשאנחנו מדברים על, כאילו, רוב של הפרטים, כל הפרטים, כאלה לצורך העניין,
החלטה ציבורית, איך שמתקבלת, החלטה ציבורית.
כי כמו שאמרנו,
אתה רוצה את הקו ההלכתי, הקו ההלכתי זה רובו ככולו.
לא, כי זה בדיוק, זה נקודה שיש לנו כמינה.
יש הכוונה, יש מצבים שבהם הציבור קיבל את זה כציבור, ויש מצבים שיש רוב, אבל זאת לא החלטה של הציבור. עניין קו לא חד פה.
זהו, כי לצורך העניין, בדוגמה של ההלכה, אמרנו, רוב עם ישראל לא מקבל את הסמכות, אבל זה לא מעניין אותנו. זה בדיוק
נקודה. הם לא במשחק. אתה לא צריך להפעיל את כללי המשחק על ציבור שהוא לא במשחק. אנחנו מדברים איך מתנהלים כללי המשחק עצמם. כללי המשחק מתנהלים על ידי אלה שמשחקים. אתה רוצה לפרק את המשחק, תפרק אותו, אבל זה לא חלק מהתיאור של איך מתנהל המשחק.
אוקיי, נראה לי שהבנתי.
אבל מצד ההלכה הם כן במשחק דווקא, לא?
לא, הם לא במשחק. הם חייבים להיות במשחק,
מותר לך להתחתן איתם, מותר לך זה מבחינת ההלכה. אתם באותו ציבור. זה לא עכשיו גויים או משהו כזה.
מבחינת ההלכה הם משחקים במשחק, הם לא משחקים במשחק. מבחינת ההלכה הם צריכים לשחק במשחק.
נכון.
לא, הם לא משחקים, מה לעשות?
אבל הם לא צריכים, גם אם הם חוזרים בתשובה, הם לא עושים איזה תהליך הלכתי לחזור...
נכון, אז מה?
אז אני אומר שמבחינת ההלכה הם חלק מהציבור הזה שצריך לקבל אותה.
הם לא חלק מהמשחק, מה זה חלק מהציבור? החלק בציבור שמשחק את המשחק, אפשר לגביו לדון את הדיון הזה. מי שלא משחק במשחק הזה לא יכול לקבוע פה. זה לא רלוונטי, לא בגלל הציבור היהודי.
אז מה זה, איך זה היה לגבי כל מיני זרמים, נגיד של היהדות, שכן מקבלים את זה, אבל...
שם בהחלט יש מקום לדון, לא רפורמים הם לא במשחק, לא קונסרבטיביים.
קונסרבטיביים, מה קורה איתם?
או צדוקים, שמונים, אנשי
אלה ש... הם במשחק.
לא, זה היסטוריה, אבל קונסרבטיביים של היום.
זה נכון, הכל, כן.
מי שבמשחק, במשחק. הרפורמים הם לא משחקים את המשחק ההלכתי. אבל קונסרבטיביים בהחלט כן. אם הם ישכנעו את הציבור והתקבל פה איזושהי החלטה בקונצנזוס, העסק ישתנה, ברור. אוקיי. מה? כן.
שאלה אחרונה, איפה עומד האיזון הזה בין, כאילו, מה שאמרנו היום לגבי זה שאפילו הוויכוח הכי קטן ששאל תלמיד את רבו נאמר למשה בסיני, לבין האמירה של שהם היו אנשים כמונו? כי הרבה פעמים יש את הדיסוננס הזה בין שני הדברים האלה.
זאת לא הסתירה, תלמיד ותיק זה גם אתה, אז גם זה נאמר בסיני, מי שתלמיד ששואל את רבו זה גם נאמר בסיני, נו, אז גם עליך אי אפשר לחלוק. זה לא עובד ככה. בכלל, האמירה הזאת שכל דבר נאמר למשה בסיני, ויש כמה מדרשים מקבילים וקצת מנוסחים קצת אחרת, היא לא מתארת פה תיאור היסטורי. זה לא שבאמת משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו את כל הקושיות שיעלו היום בבית המדרש. הכוונה היא שאתה צריך, זה אמירה נורמטיבית, לא היסטורית. אתה אתה צריך להתייחס לכל הדברים שהתחדשו לאורך הדורות כאילו שהם ניתנו בסיני.
טוב, אז התוקף של הדברים שלהם הוא לא מה, כאילו איזה משהו עליון שלהם, אלא מהפשטות שהם היו הראשונים שקבעו אותו.
כן, אבל לא משנה, כאילו עקרונית אפשר לחלוק על זה. נדבר עוד על סמכות שאחרי הגמרא, וכולי, עוד נדבר על זה, מה עם ראשונים, אחרונים וכולי, עוד נדבר. זה ההמשך.
טוב, תודה רבה רב.
אוקיי, להתראות, זה היה טוב.
תודה.